טוב, זה דיבר רב נחמן על איך שה... צריך לזכור על מה דעתי. נפתוח בזה את, את היום. לזכור את העולם הבא, את העתיד, את הנצח. וגם איך שזה מתגלה בכל רמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לאדם דרך מה שנפגש איתו בחיים. ובסוף הדברים ראינו שאפילו במסע ומתן בא לידי ביטוי שכל ממון שבא לאדם תפקיד, איזשהו תיקון, איזשהם אותיות שגנוזות שם שדרכם, שאותם הוא צריך תקן, וכאילו האותיות האלה אפשר להגיד אפילו דיבור רמז, כן, זה לא דיבור מפורש. כל העולם הוא אומר את שבחו של הקדוש ברוך הוא. שמיים מספרים כבודל ומעשי ידיו, מגיד הרקיע. יום יום יביע אומר ולילה לילה יחב בדעת, אבל אין אומר ואין דברים, זה נשמע כולם. כלומר, לא רק דווקא בקול, באוזן הזאת, אין דיבור, אין דיבור מפורש, אין דיבור בהיר. כל עולם מציע ומשבח את הקדוש ברוך הוא, אבל השבח הוא גנוז, האותיות כאילו מפוזרות שם. ולכן אחר כך כתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש, כן? כי התורה היא הדיבור. בעצם הדיבור שחושף את כל מה שגנוז, את כל מה שהמשמעות של הדברים. אז גם פה, בחפץ, בכל חפץ, יש איזשהו דיבור נסתר. וכשהוא בא אל האדם, אז הוא מגלה אותו, הוא חושף אותו, מתקן אותו. ואז הוא ממשיך. וכדי לשמור הזיכרון הנ"ל, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רעין. מבחינת מיטת הלב. כי עיקר הזיכרון תולה בעין. מבחינת הוא לזיכרון בין עיניך. השכחה בא על ידי רע עין, על ידי מיטת הלב. מבחינת נשכחתי כמת מלב. כי רע עין ומיטת הלב הם בחינה אחת כשוריין הדעינה בלי בטליה. מלכן אבל שהרע עין נאמר בו וימות ליבו בקרבו. ומיטת הלב היא בחינת שברי לוחות. לב הוא בחינת לוחות, בבחינת כותבי מלוח ליבך. ושכחה היא על ידי שברי לוחות. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, אם מלא עד או נשתברו לוחות הראשונות, לא הייתה שכחה בעולם. נמצא שעיקר השכחה על ידי רע עין, שהוא בחינת מיטת הלב. שהיא בחינת שברי לוחות, שמשם עיקר השכחה כנ"ל. אז צריך לשמור את הזיכרון. נעזור ונזכיר שהזיכרון הזה זה לא רק. ברור, מובן מאליו, שזה לא רק הזיכרון במושגים של לזכור ולא לשכוח, ודבר שאולי חזרות וכדומה, או סימנים יכולים לעזור, אלא זה תודעה, מצב תודעתי שלם. זה הזיכרון. זה להיות באיזושהי הוויה, באיזשהו קישור ודבקות. לדברים. הדברים הם נוכחים, נמצאים. אולי יצא לכם לשמוע, או שתשמעו, רב זל מנחם גולדברג, אז הוא עדיין נותן פה שיעור? נוסעים אליו. כן. בעזרת השם. אז הוא נתן שיעור, נדמה לי, כן, אולי זו הדוגמה, אולי דוגמה דומה, אולי זה בפורים, אבל שצריך להביא מה זה נקרא לזכור. הוא צריך לחזור המון פעמים, הוא אומר שכדי לדעת השפה, הוא עושה איזשהו חשבון שתינוק, ילד שהוא רוכש שפה, הוא לומד 600, הוא חוזר 600 פעמים על כל ייצור, עד שהוא יודע לדבר. לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל אולי הוא לקח את הדוגמה איך שהם לומדים א' ב'. הוא עושה באמת, אחד הילדים שלנו, עובר את זה, לפי המסורתי, לא, לא משרד החינוך החדש, לפי איך שלמדו כבר כמה זמן, אז אולי הוא עשה את החשבון, הרב גולדברג, שזה בעצם 600 חזרות, כאילו אנחנו מתפלאים, אנשים יודעים שפה, יודעים טוב, יודעים לדבר, זה גם משהו שלומדים, איך הם מצליחים. אפשר לתת פירושים אחרים אולי, שזה גנוז ב... אבל כאילו, פירוש פשוט גם, שיש פה המון המון חזרות בעצם. המון המון... אז גם החזרה החיצונית יכולה גם להגיע לרמה של תודעה. אני חושב שזו דוגמה שהוא מביא. שנגיד, כתוב שהסבה צריך להסב בשתי כוסות. זאת אומרת, שאני מורים שלא ברור איזה שתיים. שתיים ראשונות, שתיים אחרונות, או בגמרא כבר מופיע. בגמרא מופיע הספק. ההורים הפוסקים, אז כיוון שלא יודעים, לארבע. אז הוא אומר, אז כמובן שואלים הראשונים, או חלק מהראשונים, שאנחנו יכולים לספק דה רבנן. צריך להקל. שהר"ן מדבר על זה. אני גם בקשור, נדמה לי שגם בקשור לפורים מדבר על זה, לא? מה?
להקל זה
להסב. אולי בפורים מביאים הוכחה הפוכה, שלא אומרים כשלא יודעים אם אדם חיה בי"ד בט"ו שלא יקרא. זה כבר רואים, אין כזה... אולי, לא, זה אותה קשייה, כאילו. למה שם לא אומרים לספק דה רבנן לכולם? אולי התשובה היא ש... אותה תשובה. אבל רק הוא מביא את זה בתור דוגמה, שאדם, כשהוא לומד את הגמרא הזאת, יכול גם לקרוא אותה ולהמשיך הלאה. כי זה נראה הגיוני, כן? לא יודעים מתי. אז זה לשניהם. הוא אומר, אם המושג הזה, ספק דה רבנן, עכשיו, ישמע את השאלה, יגיד וואו, שאלה נכונה. אבל למה הוא לא שואל אותה לבד? הוא אומר, כמה הספק דה רבנן לכולם מונח אצלו ממש ממש חזק בראש. וככה אומר, הרבה, הרבה שאלות שאפשר לשאול. יש דברים שאתה לא יודע, יש דברים שאתה יודע. חלק גדול משאלות הראשונים, אולי דברים שנגיד, למדנו פעם, גמרא שהם משווים, שהם מקשים אליה. כמה זה... אוקיי, אפשר היה לתלות את זה בהבנה, כי הרבה פעמים אדם שחזר מעט, יש לו הבנה טובה, הוא מיד עושה את החשבון. הוא אומר, רגע, על איזה מושג מדובר פה, מה הכללים, לפי איזה כלל פוסקים, ואז לא מתאים. בלי לדעת כל כך הרבה... הרגעות בגלח מהכימון של הזיכרון, שכאילו, כשזה מונח חזק בתודעה, אז זה מיד קופץ. אז אני אומר, זה קצת דוגמה דוגמה יותר דרך הצד הכמותי לזיכרון שרבי נחמן מדבר עליו. שזה לא רק ידיעה באלמה, אלא משהו שממש מונחים בו. אבל פה כמובן זה מצב נפשי, רוחני, נשמתי, שלם. תודעה אחרת. זיכרון פה זה דבקות, זה חיוניות. לעומת שכחה, שזה פירוד, הסתלקות, מיטה. זאת אומרת, כדי לשמור הזיכרון עליו, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רעיין. חוזר על המשפטים האלה, לבחינת מיטת הלב. מה שיכול לסלק את הזיכרון, הזיכרון הוא בעיניים. כאילו, ראייה כזאת. ואולי אפילו בעיני בשר, אתה מסתכל ומיד המשמעות של המציאות היא כזאת, שיהיה המשך עולם הבא. וגם עיני הלב, עיני השכל. נכון. זיכרון שמדובר פה זה ממש כל הזמן נגד העיניים. רע עין, הכוונה, יש לו איזה הסתרה. הסתרה על העיניים. עכשיו, מה זה רע עין כפשוטו? גם רואים את זה בסוף ההמשך. עין רע, נבל. רע עין, מה זה רע עין? עין רע, אדם שהוא שרה עינו בשל אחרים. זה רע עין. הרי עכשיו פה יש קצת רמז למשנה באבות שנחלקו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, מה המידה הטובה שהדבק באדם ומה המידה רעה שתרחק מן האדם. אז אחד אומר, עין טובה. אני רבי אליעזר. מה? ויש לב טוב. נכון, פה מוזכרים בעצם שניהם, עין ולב. אז כאילו בתורה הזאת אומרים, בואו קצת נקשיב לסברה של רבי... ליעזר, אני חושב, שאמר עין טובה, ולהתרחק מעין רעה. זה הסבוינות פה. ואומר, זה לא סותר את מה שאמרו שהלב כולל את הכל, כי עין והלב קשורים. אז אולי אפילו מתוך כל האחרים, העין הכי הכי משמעותית. אז מה זה עין רעה? למה דווקא עין רעה משכיחה? בפשטות, באמת כזה זיכרון הוא לראות, ולראה עין זה הוא לא רואה. אבל איך זה קשור לקנאה? חשבתי קצת, התבוננתי בזה, בעצם הרי המבט של המבט שהרב נחמן פה מכוון אליו, זה שאדם יראה את העולם הבא, אז הרי זה איזושהי מהפכה, כן? ברור שבראייה הרגילה רואים את הגשמיות, רואים את העולם הזה. ופה זה להפוך את המבט, זה להגביר את הנשמה, להגביר את המבט הפנימי, ולראות את חיי עולם יותר מאשר את חיי שעה ואת החיצוניות. ואולי באופן עמוק, אז יש כאילו מין קנאה כזאת. שורש כל, של כל הקנאות אולי, זה קנאה של העולם הזה בעולם הבא. זה קנאה של העולם הגשמי בעולם הרוחני. כלומר, זה באמת מתחבר גם למה שלמדנו לפני ערבית, שבכל תיאוריה יש גם איזו נקודת אמת, הרב אומר. גם אם אפילו בהכרעה תגיד שהיא שקר, אבל יש איזו נקודת אמת. אז אפשר להגיד שהרבה מהתאוות, מהיצרים, מאחורי זה יש משהו אחר. כאילו מה, להתגבר? למה לא? אפשר להתגבר, להיות, להזדכך? מה כל כך קשה? אני חושב שזה נכון בכלל בעבודה מוסרית. לא נכון לנתח שהבן אדם נכשל ביצר, בגלל שהיצר מושך אותו. בן אדם יש כוחות עצומים, יכול להתגבר. עובדה, אתה רואה, רמב"ם מביא ראי מזה, של כבוד מוכן לוותר על תאוות אחרות, של ממון מוכן לוותר. כשאדם רוצה, הוא מתאמץ. מאחורי השיקוע ביצר, יש ההחלטה לא להתאמץ. יש איזו החלטה שאני לא מוכן את זה בעצם. ואולי אחת הסיבות העמוקות להחלטה הזאת, היא סמויה, קנאה כזאת. למה שאני שמעתי? תהיה עדיפה. למה שהעולם הרוחני יהיה עדיף על העולם הגשמי? אנחנו מתחברים הדברים לפסקה של הרב. אני מדבר על קנאה כזאת, גנוזה עמוקה, בעבודת הקודש. אני מדבר אפילו יותר חריף מה שכתוב כאן, קנאה באלוקים. אדם מקנא בזה שהוא לא כמו הקדוש ברוך הוא. גם הרב טוען שזה לא משהו שחושבים אותו במפורש. זה נמצא בתת מודע. למה הוא כזה שלם ואני לא? כאילו יש לאדם איזה כעס כזה. אז יש איזו התרסה של העולם הזה, למה שאני אהיה התפל, למה שאני אהיה המשנה? אפשר לראות בחוש, ביחס בין גויים לישראל זה ודאי ככה. כלומר, יש מי שאומר, בסדר, נחמדים, עם ישראל, ברוך השם, תופעה, אפילו מתפעל, מעריץ. אני אין מישהו אחר אדיש, סתם, נראה לא רגיל. עוד ש... זה דווקא יותר קשה להרבה אנשים להיות אדישים, או שלא מכירים, אבל מי שכבר באיזשהו מגע, קשה להיות אדישים, או מעריצים, או שונאים, אנטישמיות כידוע. תופעה גדולה ורחבה. זה גם סיפור כזה, קנאה. לא יגידו את זה בצורה כזאת, אבל זה ודאי. כלומר, מרגישים שיש פה עוצמה, וזה מעורר קנאה מאוד, מאוד עמוקה. למה שפה תהיה עדיפות? למה שהם יהיו המובילים? למה שהם יהיו הסגולה ולא אנחנו? ואז ניסיון להוכיח שהם בטח לא רואים לזה, חדומה וכיוצא בזה. אז יש איזו קנאה של החול בקודש, קנאה של העולם הזה בעולם הבא, וכשאדם נופל לבחינת רעיין, הוא נכשל בדבר הזה. אני חושב שגם כל קנאה קטנה היא באה מהמקום הזה. היא באה מאיזשהו... עיקר הזיכרון תולה בעין, מבחינת הזיכרון בעיניך, כשכחה באה לידי רעה, ינדה מיטת הלב. כן, מיטת הלב זה כבר לא רק ההסתכלות, אלא באמת כל התודעה, כל התפיסה, כל איפה שהנשמה נמצאת, בגילוי שלה. מבחינת נשכחתי כמת מלב, כי רע עין ומיטת הלב הם מבחינה אחת, כשוריין הדיין הבילי בתליה. ועל כן אבל שהיה רע עין, אני היה צרה עינו, גם לא רצה לתת, לא רצה ל... לתת לעבדי דוד שבעצם שמרו עליו משלו, צרות עין כזאת, בימת ליבו בקרבו. ומיטת הלב היא בחינת שברי לוחות. לב הוא בחינת לוחות, בבחינת כותבים על לוח ליבך. הלב זה הלוח שעליו כתובים הדברים. הלב של הלוחות... מה המיוחד בלוחות? שדברים לא רק היו כתובים, אלא גם חרוטים. אז יכול להיות שכשמשהו נכנס ללב, אפשר לומר שזה כמו כתוב על הלוחות. כלומר, הוא חרוט. יש משהו שאדם לומד, משהו יודע, אבל משהו שנמצא בלב, זה כבר נקנה, כבר נערכה, זה נתפס. זה הלב כלוח. לא לוח כזה. לוח... נכון, מהפסוק הזה הרי גם בביטוי כזה, אתה אומר, זה כתוב על לוח ליבי, מתכוון, זה ממש ממש אני מונח בזה. ושכחה על ידי שברי לוחות. אמר חכמים וזוכרים וחיים, מאוד השתברו לוחות ראשונות, לא הייתה שכרה בעולם. הייתה שעיקר השכרה על ידי רע עין, שהוא בחינת מיטת הלב. שהוא בחינת שברי לוחות, שמשם עיקר השכרה כנה. אז חטא העגל זה גם רע עין וזה שבירת הלוחות, מיטת הלב. אני חושבתי שהרמב״ם אומר את זה, שרק ביחס לעבודה זרה מופיע אצל בתורה ביטוי של חרון אף, וגם, אולי באמת זה מדגיש חרון אף, גם קנאה. ישן אף השם בקנאתו. כאילו סמל קנאה מקנה, יש ביטוי כזה. כאילו זה שורש עבודה זרה. שוב, איזשהו כביכול קנאה ממשית, בריבונו של עולם. למה שהוא יהיה המלך? אחד מהכוחות רוצה להיות. בעצם, וכאילו גם האדם מרגיש לפנות לקדוש ברוך הוא, ממש, זה לגמרי כאילו לבטל את עצמו. מרגע שהוא קצת מקטין, שהוא לוקח איזה כוח מסוים, כאילו האדם קיבל פה משהו יותר קרוב, יותר נגיש, יותר כאילו בעצם מאפשר לי להיות. זה מה שהרב גם בשלמה למאמר שהזכרתי על הקינה, מאמר דעת אלוקים. אומר שחלק מהדבר היסודי שמפריע בעצם לאמונה, לבהירות האמונה, לדעת אלוקים, זה שאדם מרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא איזו זרות כזאת. הוא מרגיש שהוא מקור החיים והברכה והצמיחה וכו'. אלא כוח צריך להיכנע לו. וזה גם שם המקום של הקנאה. כאילו הוא זכה שהוא, כולם צריכים להשתחוות לו, ולמה לא אני בעצם? כאילו, אדם לא מבין, לא קולט שזה... כמו נחזור נזכרנו קודם, הגויים. אם שרואים את העוצמה של עם ישראל, אפשר להתברך מזה. יש פה עוצמה, אז בואו נקבל מזה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. באדרבה, כל שמחתם של ישראל זה באמת להשפיע טובה לכל העולם. לא להתנסה באופן חיצוני. וכביכול אפילו הוא, כל השלימות שלו שאנחנו לא מתארים ולא משיגים אפילו, אבל כל השמחה שיש לו זה להיטיב לברואים. אני יודע מה הלך למקום הזה, אז היה אולי מוציא ממנו את הקינה. אבל כשהוא לא פוגש את האמון הזה של גודל הברכה שיש בזה, אז יש איזו צרות עין. אז הצרות עין מסתירה ממנו את כל העלמא דעתי, את כל הנצח, את כל חיי עולם. וזה מיטת הלב. ואבשלום, שהיה אינו ראה במלכות אביו, על ידי זה נאמר בו מיטת הלב שנאמר ויקח שלושה שבטים והתקיים בלב אבשלום. אבשלום כפשוטו, נכון? זה אמת. קינה, תחרות כזאת. אפשר להגיד תחרות עם האחים שלו, כן? שהוא רצה למלוך כדי שלא יספיק לתפוס את זה אחד מן האחים. אבל באמת זה הרבה יותר חריף, כי בדרך כלל מחכים לסיום הדור של המלך הנוכחי כדי לנהל את מלחמת הירושה. מי שמתחיל אותה בחיי האב, זה באמת חריף. זה צרות עין גדולה מאוד. יש מדרש כזה, זה לא בפסוקים משמע, שהיה יושב שם בשער המלך, אבשלום, והיה שומע את האנשים שנכנסים למשפט וזה, והיה אומר להם, אני גנב את לב ישראל. אני הייתי דן אחרת, הייתי... כאילו, בעצם למה הוא יושב? אני יכולתי לעשות יותר טוב. אז לכם, אומר את זה לא סתם אדם. אומר דווקא בן אדם שמרגיש שהוא מסוגל. שלום, כנראה שהיה לו. היה לו איזה כוח, עובדה שהוא הצליח. הצליח להוביל אחריו אנשים, הצליח למשוך. אולי אפילו, חוץ מדוד באותו דור, אולי הוא היה הכי עם יכולת הנהגה, עם כוח מלכותי כזה. רק הוא... איך אומרים? הלך להתנגשות, אז הוא נפל מאוד. אז דווקא בגלל שיש עוצמה, דווקא מי שחש עוצמה, הוא עומד בניסיון המאוד גדול של הקנאה, שהוא צריך כאילו לפנות מקום, להיכנע, להתייחס לגודל. דור שני דורות אחרי זה ירובעם. גם לכאורה זה אותו עניין. של רע עין, שהיה הצרה עינו במלכות דוד. שוב, מעבר רק לוויכוחים, שלמה היה לו איזה מלכות אולי קצת נוקשה, קצת חריפה בהנהגה שלה, כמו שמתואר שם בפסוקים. אבל זה לא רק ויכוח, נעשה ככה או נעשה ככה. כאילו ירובעם בן זכאי אומר, אני יכול, יותר טוב. למה דווקא בעצם? למה בית דוד?
יש את המדרש, יש את המדרש בראשון.
נכון, נכון מאוד. נכון. מי בראש, יחי לא בעינה. נכון. משהו ש... ואז היו מזמינים אותו לגן עדן, לראות את אלמא דעתי. בגלל שהוא לא היה מוכן, אז הפסיד את גן עדן. הוא עשה רע עין, אז יש מיטת הלב. אני רציתי להגיד שדווקא מישהו שהוא בדרגה כמו אבשלום, וכיוצא בזה, כמו ירובעם, אני אומר את זה בשביל לנחם אנשים כמוהם, שהוא יכול מאוד מאוד לתקן. כי בידע מסוים זה שורש מאוד יסודי של הרעות בעולם, הקנאה הזאת. מה שאמרנו זה? אתה יכול להגיד, זה מתחיל מהמבט הלא שלם, או שהקנאה גורמת להסתרת העיניים לאיזשהו מסך שאדם שם על עיניו. איכשהו זה נקודה מאוד שורשית, שדוחה את הטוב מלבוא לעולם. לעתיד לבוא אפרים לא יקנה את יהודה, ויודע לעצור את אפרים, כלומר, ההסרה הזאת של הקנאה זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אז דווקא מישהו ברח אל הקנות, אם הוא מצליח להתגבר על זה, זה תיקון עצום. דווקא הוא. כי יכול אדם להגיד, נגיד יש לו יראת שמיים, יכול להגיד, תראו, נגיד ירובעם היה בא, אבשלום, נגיד אבשלום, היה בא, מתייעץ איתנו. אומר, הרב, אני רוצה לשאול, אני פה, אתה יודע, יש לי כוחות, אנחנו הרי רגילים להגיד, יש לך כוח, טוב מאוד, יש לך כוחות, אנחנו בעד לדכא את הכוחות, יש לי כוחות של מלוכה, וזה, ודוד, אבי דוד, הוא זה, ומה עושים? מה עושים? אתה אומר, תשמע, זה לא, כל הכבוד, תחפש את המקום שלך בתוך המלכות הקיימת, ואפילו בדור הבא לא יכול להבטיח כלום, אבל תתברג, אתה יכול לתרום הרבה לעם ישראל. אבל הוא אומר, ואני בנוי להוביל, לא להיות, לא מספר שניים, לא כינור שני, אני רוצה להוביל. קבלת עול. מה הייתי אומר? קבלת עול, תשמע, רוצה, רוצה, לפעמים צריך להתגבר. אז זה קשה, אז היה שואל אותי שאלה, אז למה דווקא אני צריך לסבול? כולם, כל החבר'ה פה מסביב, כל הממלכה, כאילו, הם נהנים, טוב להם, יש להם מלך טוב, באמת, הוא מלך טוב, חוץ ממני, מלך מצוין. הם מבסוטים, אני צריך לאכול את הלב כל הזמן. התשובה הייתה, זה אם אתה פה תעשה את התיקון, אתה את כל העם מרים. זה עומק החיבור בין ישראל ליהודה, בין עולם הזה לעולם הבא, כמעט, מסבירים ככה. פרשנים ו... מלמדים בזה שאבשלום באמת היה לו בחינה כזאת של מלכות ישראל, הוא כאילו היה בו את הכוח הארצי יותר. דוד הרי התפעל ממנו על זה, הוא ראה בו אפילו איזה כוח שמשלים את המלכות. עם המחלפות שלו וכו', כאילו היה בו איזו עוצמה, ממשית גם, מבחינת מלכות ישראל שבתוך מלכות יהודה. אז אם הוא היה בונה את העסק נכון, זה היה תיקון עצום. זה לא עונש שהוא כזה, כלומר, חוץ מהאפשרות לחתור, כן? אם היה מתגבר, זה לא עונש. זה... ככה היינו אומרים לירובעם. מכירם שוטפר, שוטף אתכם בהירורים, שזה גם המשימה של, לא אומר מי, אבל המקום הזה, הרי ירובעם, כשהוא חלק עם מלכות דוד, הוא בנה את בית אל כאלטרנטיבה, ירושלים. אז זה סימן שבית אל יכולה לתקן את החטא הזה. זה המשימה שלנו. לעשות זה גם פיזית, נכון? זה חיבור פה בין בנימין לאפרים, ממש הגבול, שהרי בנימין היה שייך לממלכת יהודה בעצם, היה מאיזושהי, נכון, ככה היה בהיסטוריה, מאיזושהי יהודה פדה אותו ממסך את נפשו עליו, הלכו ביחד, וזה יכול להיות נקודת החילוק, זה יכול להיות נקודת החיבור. ובסוגיה הזאת של ה... טוב, יום ירושלים מתקרב, יום ירושלים זה גם יום בית אל, לא יודע מתי נכבשה, יום לפני, יום אחרי. אבל ירושלים, פה. כן, אז זה העבודה. אבל כן, יש בזה איזה פוטנציאל לתיקון גדול מאוד. אבשלום שהיה נורא מלכות אביו, על ידי זה נאמר בו מיטת הלב, שנאמר, ויקח שלושה שבטים, ויתקיים בלב אבשלום. ועל כן הוא הניח בן זכר. כי פגם בזיכרון על ידי רע עין כנן. מה שמופיע בחז"ל. לא היה זכר, לא היה זיכרון, אז לא היה זכר. הרי הזיכרון, כמו שאמרנו, זה לא רק המילים, הקשר בין הזיכרון לזכר, אלא גם פשט המילים, למה זכר זה מלשון זיכרון? כי ככה נהיה זכר לאדם בעולם, במיוחד בבן שממשיך את שמו וכו'. מראה המשכיות, הנצחיות, העלמא דעתי. זה הכל קשור לזיכרון. כי פגם בזיכרון על ידי רעין כנל, ודוד המלך עליו השלום ברחת עם מלכותו בפני השלום, וקילל אותו שימי בן גרה, ואמר דוד, נכון? ואמר דוד, אולי ראה השם בעיני, בעיני דייקה, כי מי שרואה שנופל לרע עין, אם אינו מרגיש בעצמו שיוכל לעמוד בזה, ינצא ממנו, צריך לברוח ממנו. זה מה שעשה דוד. הוא ראה שנופל לבחינת רע עין, שזה מה שהיה אבשלום. צריך לברוח ממנו. באמת מעניין, הרי זה יכול פשוט, מה יכול לעשות? אבל זה נכון, אני חושב שזה גם התבנות בפרשה. זה הייתה הכרעה של דוד לברוח. הייתה עוד אופציה אולי. זה שבוע, אהב אותו. אחר כך הוא אומר, אבשלום, בני, אבשלום, כאילו, מסתער עליו מאוד. יכול להגיד, שמע, אתה יודע, אני זקן, קח את העסק, אתה יודע, יש שאלות, אני יושב בחדר, אשמח לי עץ. רוצה שאני אלפיים שליח לאמריקה, בגלל הגיל שלי וזה, אני מוכן להיות שליח. דוד לא עשה את זה. עם כל זה שהוא, זה מצב מאוד עדין, הוא גם חושב שידע את המשמעות, למרות שהוא כאילו אחר כך מאוד כואב אותה, זאת המשמעות שאם הוא בריח, אז זה מלחמה. כאילו, אפשר או לקבל באיזשהו מקום, אולי אבשלום היה, תאורטית אני אומר, מקבל את זה שהוא יקבל, או לברוח, ואז בסוף אחד ינצח, והשני ייפול, וזה משפחה, זה אבא ובן. אז כתוב פה הסבר למה הוא ברח. הוא הבין שאין סיכוי. אין סיכוי. זה לא יכול להיות איזשהו, אין פה איזו אפשרות של שיתוף פעולה. יש פה רע עין. צריך לברוח ממנו. מה? דוד, אחר כך? לא, א', הכריעו, הוא לא כמור. אבל גם, אולי רצה רק שיקנה ולא יארג. יכול להגיד בכל אופן. וגם אני חושב שכן, אין, יש את הסדר של העולם הזה, ויש את זה שבעולם הבא, יש איזה מבט שם, אתה אומר שדברים כן צריכים להתחבר. ודוד רצה את זה, לרצות את זה מותר. כתוב שאלה אותו, נכון? אלא אותו כשהוא התפלל עליו, כשהוא בכה עליו, שבעה מדורי גיהנום, ועל מדעתי. כלומר, כן, הרי זה שאבשלום פרץ, הרי, המקרא לא מספר הכל, לא את כל הזה. הרי דוד, בחלק מהסיפורים, אני רק מוצדי כזה, כאילו יהודי כזה, יהודים כזה. נכון, שני פרקים לפני כן, הם נהיה מלחמה גדולה, טוב, אבשלום בא, נלך, בטח מהשמיים, זה לא ככה. דוד הוא גם, סליחה על הביטוי, פוליטיקאי, הוא יודע מה שקורה. אבשלום צבר עוצמה, הוא לא עצר אותו באמצע. נתן לזה להיות, נכון? הוא לא טיפש. הוא מלך, עם כל המשמעות של מלך. הוא חשב שבעזרת השם יגיע זמן, יכול להיות שהוא אפילו בנה עליו. אז לכן עצר. זה לא הבשיל, זה הלך למקום אחר. הוא ציפה שאולי זה הגלגל יחזור אחורה, אולי הוא יקנה ויחכה לדור הבא, אולי כבר לא בדיוק הוא בדור הבא, אולי יהיה משנה, לא יודע. לא יודע איך הוא תיאר את זה. יש פה איזה פער בין החלום לבין איך שבמציאות. מתבונן בזה. אבל זה אולי הפשט. חלק מהגדילה של אבשלום זה בגלל שבאמת היה בו משהו. לכן הייתה ואמינה. אבל אחרי שהוא זה, רע עין. צריך לברוח. אין מה לעשות. אבל מי שיכול לתקן, אז היה צריך לתקן. וצריך לראות מהות בחינת הרע עין, כדי לדע השורש צריך לתקן על ידו. כי יש כמה בחינות רע עין. כשנופל לרע עין של התנסות, שאינו צרה בהתנסות של חברות, צריך להכניע בשורש של ההתנסות. היינו בשורש המלכות של בחינת משיח. והוא שורש המלכות בבחינת ויתן עוז למלכו, מרים קרן משיחו. כן, יש כל מיני צרות עין. התורה אומרת לא תחמוד. יש צרות עין של ממון. זה לא קשור להתנסות. אדם מתאבל לממון של חברו. שיהיה לו ממון כמו חברו אפילו, לא לממון עצמו. שיהיה לו עושר נגיד כמו. עכשיו, יכול להיות שנגיד בדרגה של, במעמד, המקנה פחות, יותר טוב מה... כן? שהוא במעמד יותר גבוה ממנו. אבל יש צרות עין בכסף. כן? צרות עין על כל מיני עניינים, כמו שהוא אומר כאן. ויש תרות עין בשורש של ההתנסות. אדם רוצה את הגדולה של השני. מתקנה בגדולה של השני, אינו צרה בגדולה של השני. מסתבר שהצרות העין הכי חזקה זה הצרות העין הזאת, לא? זה הכל, מה באמת בעולם הזה, כן? מה באמת שווה, אם לא מלכות? מה אתה אומר?
שאם הוא צר במה שיש לך, אבל זאת אומרת שהוא לא מתאים לו, שזה לא מתאים לו, זה לא שייך. אז אבשלום, אנחנו אומרים שיש לו את הכוח הגדול הזה.
כשאדם יש לו צרות עין וחברו, אתה אומר שזה לא מגיע לו? שזה לא שייך לו?
כן.
למה? כעובדה שזה אצל החבר שלו. אני חושב שצער עין זה תסבוכת. הרי אדם לא מקנה משהו שלא שייך אליו. זאת אומרת, דווקא הפוך. אני באופן אישי נגיד, לא מקנה בברק אובמה על זה שהוא נשיא ארצות הברית ואני לא. אני לא אגיד לכם שאני אף פעם לא חושב שלא. אם היו נותנים לי, הייתי עושה יותר טוב, אבל כאילו, בכל אופן, זה לא אומר, למה? כי אני לא יודע, לא בעניין. יש אבן עזרא, אומר משל כזה, נכון, שאדם רואה את הבת של המלך, הוא אומר, איך ל... אני חושב שאני לא תחמוד, הוא אומר את זה. יפה, הכל, בסדר, מה, לא קשורה. לא יודע, בחברה שלנו מבינים את זה, כי אנחנו, אין את הכבוד הזה למעמד של המלכים. אבל יש איזה צד כזה, מבינים. אדם, עם כל הזה, בסדר, לא שייך, לא... אני לא בקטע, לא בעניין, לא... הקנאה היא דווקא במקום שיש איזושהי שייכות. אבל אין ברור של הגבולות. זה אדם כאילו, המקום שלו לא ברור. הוא קשור לזה ולא קשור לזה. אבשלום דוגמה מצוינת, גם ירובעם אגב. זה שני אנשים, זה מלאכים, זה ברור זה אנשים. אם היום היו בפוליטיקה, אתה יודע מה שהם היו עושים? אני יודע, אני יודע, נשמות באיזה מקום הם נמצאים. מדי שזה נשמות גם עם בסופו של דבר כוח פנימי ש... צריך להתעלות ולהתעקן, נכון? והיינו כוחות אדירים היה להם. אז אם אלה הקינה לא על כלום. יש להם שייכות בדבר, אבל המקום, הזכרת שוב את המאמר הזה, השאלה מי בראש. כלומר, הוא אמור להיות מקום מאוד מרכזי בממלכה, ואפילו אומרים חז"ל שכאילו הקדוש ברוך הוא נותן לו, בסדר, תהיה מספר שניים. מספר שניים בעם ישראל, אחרי דוד, זה הרבה מאוד. קרוב, אבל... לדעת את המקום ואת הגבולות, ואפילו יותר מזה, את הקשר. אני חושב שחלק, לא תמיד זה, שבהדרכה האישית, זו שאלה גדולה, איך להתבודד עם קינה. אני חושב שאנחנו מכירים את הסוגיה הזאת, דווקא בתוך עולם של לימוד, של זה שיש גם הרבה מפגש, הרבה אנשים. אז יש כל מיני דרכים, וזה עניין אישי כמובן, לפי כל מצב ומצב. לפעמים הפתרון זה דווקא הקשר. במקום לכם אחד בשני להיות חברים. זאת אומרת, לפעמים, כי זה גם עניין, לפעמים דווקא שכל אחד מוצא את המקום שלו. יש כל מיני דרכים איך לפתור את הבעיה הזאת. וזה באמת סוד כזה. אני חושב שלמה שיבחו כל כך השמח בחלקון, זה נראה לי פשט, למרות שתמיד זה התקשה לי יותר שלומת קמצנות, לומת עשירות, אני רוצה נורא להיות עשיר, זאת אומרת, בחלקון, כמובן, בסדר. אבל עיקר שמח בחלקו זה שהוא לא מקנה. לא רק שהוא לא חשוב לו כסף. שמח בחלקו, בחלק שלו, כאילו. דבר גדול מאוד. גדול הנהנה מיגיע כפיי ויותר מירי שמיים. הכוונה, שמח בחלקו. נהנה ממה שהוא קונה, מה שהוא בונה. לא צריך משהו אחר, לא חסר לו את זה. זה שיא יראת שמיים. אני יכול להגיד, זה התמודדות. אבל דווקא הרבה פעמים לא ההחלשה של אדם את עצמו, אלא החיזוק של אדם את עצמו, זה עוזר לו להתגבר. זאת אומרת, זה שהוא מברר את המקום הנכון שלו. כשאומרים לגויים, כמו כשמקד התברתי עם אבשלום כביכול, כן, הנושא הזה. נגיד לגויים, תשמעו. הגיע הזמן להפסיק לסנוא, להפסיק לקלל, להפסיק להילחם. עם ישראל, עם הנבחר. זהו. הפסיקו להציק. ומה אנחנו? בואי, אומות העולם, תרגעו, תשבו במקום. האמירה היא לא כזאת. האמירה היא, אם אתם תדעו את המקום שלכם, לא תחלשו, תתחזקו. עוד יותר אפילו. אתם יודעים על מה עם ישראל חולם בחלומות הכי הכי פנימיים שלו. שאפילו לא מעז להגיד בכל. זה שאפילו האור שלו יצליח להגיע אליכם. אתם יודעים כמה אתם יקרים לו, הגויים. ימות המשיח, מתי אנחנו אומרים, אז ימלא שחוק פינו, מתי שיאמרו בגויים. מה אכפת לנו מהגויים? בעמים אפילו, נגיד הפשט שזה לא גויים לעומת יהודים, אבל כל העמים. מה אכפת לנו? אכפת לנו מאוד. יש לכם משקל מאוד גדול לאומות העולם. אז אם תדעו את המקום, עם כל העוצמה שלו, עם כל הממד האנושי שמתגלה בו, עם כל הניסיון, כל מה שנמנע בהיסטוריה, יכולת כל זה לחבר אותו לאור ישראל, נקבל את אור ישראל. לא צריך להיחלש. אדם כשהוא מקנה, הוא מרגיש כאילו שהוא חלש, שהיה יכול להיות באיזשהו חוזק שאין לו. מאוד רבה, תכיר את מקומך, ותרגיש כמה ש... אדרבה, המקום שיש לך ולא מה שאין לך, הוא כל החוזק שלך. ואומר, ביחס לעמים זה גם, אדרבה, תקבלו חיים מעם ישראל. באמת, עבודה גדולה. זה בחינת משיח. והוא שורש המלכות בבחינת ויתן עוז למלכו ביר אם כן משיחו. הוא בבחינת טוב עין, בבחינת יפה עיניים וטוב ראה, נאמר בדוד שהוא משיח. כן, דוד המלך, זה כמה שמזכירים פה כמה דמויות, מוכרחים לומר שהמראה זה סוגיה הזאת בנושא של הקנאה, כלומר של אי הקנאה, יש דוגמה, יש מעט, אבל יש דוגמה אחת מפורסמת, יונתן בן שאול, זה ממש, הוא כאילו היה בדיוק באותו מקום כביכול שאבשלום עמד בו, שירובעם עמד בו, והוא קולט מי זה דוד ו... הוא אומר, אתה תהיה, ואני אהיה לך למשנה. משמע שאם שאול, אם לא היה את כל, כנראה שאול וכנראה משהו בכל המציאות, עוד לא הייתה בשאלה לזה, אז יונתן היה זוכה למקום הזה. כל עם ישראל היה זוכה, כל העולם היה זוכה. זה היה מציאות אחרת. לפי מה שכתוב פה, גם דוד הוא כזה. כתוב שהוא טוב, שיהיה עיניים וטוב רואי, נאמר בדוד שהוא משיח. אולי מסביר, למה דוד... הרי הוא ממתין בסבלנות עד ששאול יסיים, נכון? יותר מזה, אפילו אחר כך ישבוש את בן שאול, שבוודאי דוד עם העוצמה שלו היה יכול בקלות לכאורה להתגבר עליו, והוא ממתין. אז בשאול הרי תמיד רגילים להסביר את זה, לפרש, שזה גם מלכות, יש לו איזה ממלכתי, כן. דוד הוא מכבד את שאול, כוון שכרגע הוא המלך הממונה. חלק מהכבוד למלכות ישראל זה לכבד את מי שעכשיו מלך. ממילא זה, אפילו באופן עמוק להבין איך בונים מלכות. אבל בהקשר לתורה שלנו, אפשר להוסיף עוד משהו שלא מקנים. תחשבו גם, צריך להסתכל על זה לא בפרספקטיבה. אני לא יודע בין כמה היה שאול, כתוב בין שנה, לא כפשוטו, כמה היה שאול, בין כמה היה דוד. לא יודע. הוא לא יודע מתי זה יגמר. אני חושב שעל רב יוסף, הנה, זה עוד דוגמה, למרד עבודת הקינה, שהוא חיכה 22 שנה, וכמה שנים הוא מלך אחרי זה? שנתיים וחצי. כלומר, אתה עומד ומחכה, אתה אומר, יגיע זמני, אבל מי אמר כמה יישאר לי? הוא לא מוכר, שהוא לא, לא, הוא לא יכול קצת לזוז, לפנות את הדרך יותר מה... זה צריך, כלומר, כשעוד נמצאים לפני, אם אתה יודע מראש איך זה יראה, עד רבה, אתה בסוף יוצא גדול. אבל אם אתה לא יודע, אתה אומר, אולי בסוף, האדם בעולם הזה חייב קצובים. מי יודע? אז חוץ מאמונה וחוץ חוץ מ... כוח מלכותי גדול, צריך להיות מאוד שלם במידה הזאת. כאילו אומר, הקדוש ברוך הוא, למלכות ישראל הקדוש ברוך הוא ידאג. ומה עם האנרגיות שלי והעוצמה שלי, שבינתיים שאול מולך ואני לא? שיבורך, שיח השם, זה הכל. זה מדרגת משיח. וזה שאמר אבא שאול, זה קשור למה שדיברנו, כן? אבא שאול. זה מאוד קשור לסוגיה הזאת. קובר מתים הייתי. כי אבא שאול השתדל לתקן תמיד את הרע עין. נקרא מטען כנל. פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי. אני מבין שקובר מתים זה כאילו לקבור את המיטה. לתקן את המיטה. כמו שגם קבורת מת, סוף סוף זה תיקון שלו. למרות שכשבן אדם אומר לשני, אני אקבור אותך בשפה שלה, זה נשמע איום. אבל בעצם כשעושים את זה בפועל, זה חסד, זה לא איום. אז הוא קובר מתים, מתקן את המיטה. פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי. מערה היינו בחינת דבקות, בחינת כמר, איש ולויות. כן, עבד לתקן את המידה הזאת, וממילא על ידי זה זוכים לדבקות. מתחתה היינו בבחינת אמת, בבחינת אמת מרץ תשמח. כי טוב העין הוא יבורך. והברכות הן בחינת אמת, כמו שכתוב, מתברך בארץ, מתברך באלוקי אמן. אז איך זה מתקשר לי מתחתיי? אמת מארץ תצמח. מתחתיי זה רומז לארץ שמתחת לאדם, ושם זה בחינת אמת. כי טוב עין הוא יבורך, והברכות הן בחינת אמת, כמו שכתוב, מתברך בארץ, מתברך באלוקי אמן. כן, אז הוא עסק בתיקון של הדבר, נפתחה מערה, הדבקות ובחינת אמת מתחתיו, ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חותמי. היינו מחמת הדבקות. העמדתי עצמי בסכנה נכנס בגלגל עינו של מת. היינו ברע עין. כן, הרי הגלגל עינו של מת זה המיטת העין, המיטה שבאה בגלל עין רע. עד שהוצרחתי להשתמש בבחינת משיח כדי להכניע את הרעין. וזה עד חותמי, שבחינת רוח אפינו משיח השם. וכשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, עינו של אבשלום הייתה. היינו שאבשלום נפל לבחינת הרעין הזה, לכן הוא כמעט נפל בזה, וזהו, כשחזרתי לאחוריי, היינו אחר התיקון. שחזרתי מבחינת משיח למקומו, מבחינת אחוריי, כי שם שורש המלך המשיח, מבחינת מלך אסור ברעתים, מרעיתי מוכין, אסור היינו מבחינת קשר של תפילין, שהיא מבחינת אחוריי, כי מאמר חמבינו זכרונם לברכה, וראית את אחוריי, זה קשר של תפילין. כן, אז מה זה אחוריי? זה קשר של תפילין, שהוא מאחורה, כמו שאמרו חז"ל, וזה רומז גם למלך, אסור ברעתים, אסור הרי זה מלשון קשר, נכון? לאסור, לאסור את רכבו, גם דבר שאסור, התניא אומר, הוא קשור, אפשר להוציא אותו, אפשר להעלות אותו. אז מלך אסור, בחינת אחוריי זה בחינת משיח, ככה הוא תיקן את בחינת רעי. חשבתי שזה גם קשור לפשט הפסוק, וראית את אחוריי, פניי לא יראו. שפניי באופן פשוט, באמת המדרגה העליונה, הפנימית, השורש. אחוריי, וזה גם מדרגה, זה מה שמשה רבינו רואה. אחוריי זה ההימשכות של המדרגה הזאת בעולם הגלוי, תוך העולם הזה. פניי לא רואו, כי זה באמת לא בהשגה. זה מעבר להשגה. פוגשים את זה במקום שלא משיגים, שלא יודעים. והבחינה של אחוריי זה ההתגלות של הדברים בתוך העולם. אז זה בחינת משיח. כי משיח, העניין שלו זה לא רק שהדברים יהיו בשורש, בפנימיות, אלא שהם ימשכו לתוך העולם. משיח זה להביא גאולה לעולם. אנחנו רואים עקבתא דמשיחא, משיח זה הרגליים. שהקדושה תגיע עד לפה. עד לפה לתוך העולם הזה. לא יהיה ככה. רמז גם בעניין הזה של ראית את אחוריי. וזה, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אני אמר בדוד. צרורה, לשון קשר. היינו קשר של תפילין. תפילין הם בחינת חיים. כי מאמר חכמים זוכרים לברכה, כל המניח תפילין זוכה לחיים. שנאמר השם עליהם יחיו. ועל כן, ואמרו לו שעינו של אבשלום הייתה שחזר לאחוריו. כי לא היה יודע, אילו היה יודע מקודם מזה, אפשר שלא היה מסכן עצמו כל כך להיכנס ברע עין כזה, כי הוא סכנה גדולה. זה מעניין, האם רב נחמן פה רק מתאר מה שקרה? אומר, מה עשה אבא שאול? עבד על הנושא הזה. ודווקא בגלל התעסקות בנושא הזה בעומק, הגיע כמעט לנפילה גדולה בהקשר של עינו של אבשלום שהיה באמת בחינת רעין, הצליח להתגבר על זה בכוח משיח, שבאמת צריך פה להיאחז המדרגה אולי הכי גבוהה, הכי עמוקה כדי לתקן את זה. ואז אומרים לו, אחרי שהוא גמר את התיקון, תשמע, זה היה נוף של אבשלום. אז האם ההערה פה זה רק, חז"ל הדגישו שאמרו לו את זה אחר כך, כי לא ייתכן היה שאמרו לו קודם, כי אז הוא לא היה הולך לשם.
כמו שדוד ברח.
מה?
כמו שדוד בעצם ברח.
כן.
הוא לא רצה להתמודד
עם זה. נכון. אז אם אבא שאול היה יודע, היה בורח. אז רק תיאור עובדתי, או שכוונה פה שזה, הם עשו את זה בכוונה. אמרו לו, מי זה אמרו לו? חז"ל, חכמים. איזה בית מדרש כזה, שמדריך גם את אבא שאול. והוא הולך שמה, והם אחד שהם יודעים. יודעים שהוא שמה. לא מספרים לו, לא אומרים לו שזה שם עינו של אבשלום וכל זה. חכים שיגמור את התיקון. אז אחרי שהוא גומר, הוא אומר, תשמע, היית שם בסכנה, וואה. עינו של אבשלום הייתה. אז באמת, לפי זה, האגדה הזאת באמת רומזת פה על איזה משהו, אפילו בפשט שקוראים את זה, זה נראה ככה, מימד לא בעולם הרגיל, כן? גם מחוזות של מחוץ לבית החיים, כן? מערה, חיבור של דורות, עינו של אבשלום, אבא שאול. השורש של התיקון של שאול גם. באמת אצל שאול הנושא הזה היה מסובך, אבל הרי פעמיים מופיע ששאול כן נותן לדוד את הברכה. אפשר אפילו לומר שהפעם האחרונה היא הייתה גם באמת סיום המפגש ביניהם, הרי הוא רדף אותו. ופעם אחת שהוא לקח לו את הפחת מים, ופעם השנייה לקח לו, קרא את המעיל. אז בשתי הפעמים כשהוא הבין עד כמה דוד היה קרוב ולא עשה כלום, אז הוא... והפעם השנייה נדמה לי אחרי זה נגמר. אין יותר, לא מתואר יותר שום דבר, עד ששאול אחר כך נופל במלחמה. כלומר, בעצם סיום המפגש ביניהם, למרות כל המתח שהיה, יש אומר לו, נותן לו את הברכה, נותן לו את הכוח להיות מלך על ישראל, שבסופו של דבר, באמת בעומק שאול, גנוז התיקון של העניין הזה, זה אולי אבא שאול, כן. זה כל העבודה הפנימית שהוא עושה פה. אני אסיים ענייני דיומה. עכשיו באמת הרבה ימים מיוחדים במינם בתאריכים, גם עכשיו יומו של רבי מאיר בעל הנס, עוד כמה ימים... אבי שמעון בר יוחאי, כן, והאסוציאציה שמתחברת לי פה זה המערה, כן, אבי שמעון בר יוחאי, אחד הדברים שככה, תחילת המפגש איתו זה, שכדי קצת לחוש משהו ברבי שמעון, אתה צריך קצת להיכנס למערה, ואני להיכנס לאיזה מקום שהוא באמת יותר עמוק, יותר פנימי, מוצא מכל הבלות וטרדות וחשבונות העולם הזה, ושם עושים תיקונים גדולים ופנימיים, שם רואים את העולם ב... קצת בדרך הלצה, אבל לא רק. שיום ל"ג בעומר זה נחמה על יום העצמאות. כי יום העצמאות, הרב אריאל אצלנו הוציא עכשיו תפילות ליום העצמאות, כתב מכתב בהתחלה, מה שביום העצמאות צריך לסמוך על מה שיש. על החסרונות, בימים אחרים. עכשיו תברך על הטובה. אתה רוצה לדבר על חסרונות? תשעה באב וכו', יש הזדמנויות. טוב, אבל אתה חוגג ושמח והכל, אבל בכל אופן יש גם כמה חסרונות. אז ל"ג בעומר בא. ואגב, בעומק כל פטירת תלמידי רבי עקיבא בתקופה הזאת, היא אולי קשורה לאותו עניין, למה דווקא בתקופה הזאת, שחלקה בחודש ניסן, זה חודש לא אומרים פה תחנון, הרי זה סתירה כזאת. לא אומרים תחנון וכבר נוהגים אבלות של ספירה. חשבתי פעם שכאילו... דווקא בגלל שזה זמן של גאולה, אז כשאנחנו לא שם עדיין, יש צער גדול. כלומר, האבלות של הספירה, אז אולי כל פסח אתה מחכה שהמשיח יבוא. כשהוא לא בא, אז יש כאב על זה שאנחנו לא... דווקא באביב, דווקא בתקופה הזאת, שהיא באמת תקופה שמצד עצמה היא מבורכת מאוד. לא כמו תשעה באב, שהמהר"ל אומר שיש בהם עליהם משהו אולי מהותי כזה, קיצוני כזה, שר בטבת גם. זה ימים באמת של גאולה באופן פשוט. אנחנו צריכים להיות. אבל כיוון שאנחנו לא שם, אחרי החורבן, אז זה נהפך לימים של אבלות, במיוחד לפי אותם מפרשים, מזכירים את זה כמה, במיוחד בדורות שלנו, שזה נרבי עקיבא חלק מה, התפילה שלהם הייתה קשורה למרד בר כוכבא. ודאי בכל אופן הוא היה קשור למרד, והמרד לא הצליח. אי אפשר לנתק, האם הייתה שם גם איזה מגפה כפשוטו, אבל אפשר לפרש ששרף פינס, ששמו כפר פינס, הוא מן הראשונים שאמרו את הפירוש הזה, שהמגפה בעצם הייתה מפעילתה המלחמה.
יש מדרש כזה.
מדרש? כן, יפה. יותר מקורי. זאת אומרת, אז הייתה שם אהבה מינה של גאולה שלא הצליחה, זה גופה על זה הצער של הספירה. ואז יום עצמאות, לפי זו קצת שבירה של הספירה, כי יש כבר קצת גאולה. אבל עדיין הנחמה, שאנחנו עוד לא בגאולה השלמה, אז זה ל"ג בעומר. כי ל"ג בעומר אומנם זאת לא הגאולה, אבל זה המבט הפנימי שכבר העתיד, הוא רואה אותו, הוא רואה את העלמא דעתי בהווה. וכשנכנסים למערה, אז כבר חיי עולם נמצאים מול העיניים. זהו, שנזכה.